ערב טוב ומבורך, היום אנחנו מתחילים בלימוד חדש. אנחנו נלמד חלק מאגדות חז"ל. אגדות חז"ל, צריך להבין זה מה זה הסגנון הזה, זה משהו מאוד שונה ממה שעסקנו בו עד עכשיו. עד עכשיו עסקנו בלימוד תנ"ך, ולמדנו את ספר בראשית, נכון? ואפילו סיימנו אותו, שזה דבר גדול.
כשלא הייתי בשיעור האחרון, זה היה ממש...
אם היית פה, לא היית נותן שזה...
היית
מה
זה? אבל מה אני אעשה?
ובכן, אנחנו בעוד שעכשיו עסקנו בחלק של התורה נקרא תורה שבכתב, אנחנו נפגשים עם החלק הנקרא תורה שבעל פה. ויש הבדל עצום בין שני ה... אני לא חושבת שיעור כאן. הבאתי לך דף, אז למה את מפריעת? כן, בוודאי, מה? יאי, התלבשתי עלייך, אין מה לעשות. כן. אבל זה יותר יפה.
תורת החז"ל?
אגדות חז"ל, זה תורה שבעל פה. יש כמה הבדלים. ההבדלים הם גדולים, קודם כל מהבחינה הטכנית. התנ"ך נחתם פחות או יותר במאה החמישית לפני הספירה הנוצרית. המשנה והתלמוד נחתמו בסביבות שנת 500 לספירה. כלומר, יש 1,000 שנה בין סיום התנ"ך לבין סיום התלמוד. כלומר, הטקסט שאנחנו לומדים פה הוא צעיר ב1,000 שנה מהטקסט המאוחר ביותר בתנ"ך.
אבל
הוא צעיר יותר. הטקסט הזה נכתב לפני 1,700 שנה. לעומת זה, התנ"ך נחתם לפני 2,400 שנה. והתורה, הטקסט שאנחנו למדנו, ספר בראשית, ממשה רבנו, זה כבר 3,700 שנה. כלומר, יש פה הפרש גדול מאוד מבחינה היסטורית בין הטקסטים, מלא גם בסגנון, וגם מבחינת תוכן החיים, שהוא שונה. התקופה של התנ"ך היא התקופה שבה יש נביאים בעולם. התורה שאנחנו לומדים כאן, תורה שבעל פה, מנוסחת לפי הסגנון של התורה אחרי עידן הנבואה. בתקופה שבה החשיבה הרציונלית והפילוסופית והמדעית התחילה להתפשט בעולם. כך שעולם ההתמודדויות של חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, הוא שונה מעולם ההתמודדויות של הנביאים. עד כאן זה מובן. זה עולם אחר. עכשיו, מבחינה מסוימת, דרך החשיבה של התלמוד, מה שאנחנו נלמד, זה הרבה יותר קרוב לדרך החשיבה של האדם המודרני. הרבה יותר מבחינה מסוימת. יש הנחות יסוד של חז"ל שהן שונות משל האדם המודרני, וגם על זה, בזה נצטרך להתמודד ולהתבונן, ועם זה להתמודד. דבר נוסף, יש לחז"ל סגנון משלה. הסגנון מאוד מקשה, בגלל שיש להם דרך להעביר רעיונות שהוא שונה מהדרך שלנו. למשל, החשיבה של התלמוד היא חשיבה אסוציאטיבית. למשל, הגמרא, התלמוד, מסוגל להתחיל באיזשהו נושא, להגיד, זה מזכיר לי נושא אחר. אם כבר דיברנו על הנושא האחר, אז אולי נזכיר גם את השכן של הנושא האחר. ואז אחרי שרשרת רבה של כל מיני נושאים, חוזרים לנושא העיקרי ואומרים עליו משהו שסותר לגמרי מה שנאמר בהתחלה, וכדי להבין באמת צריך להשוות את זה עם מקור אחר. כלומר, זה מאוד מאוד מורכב ומאוד מסובך. זה ספר מבולגן. עכשיו, למה הוא מבולגן? יש לזה הרבה סיבות. הייתי אומר, הסיבה המרכזית זה שהסגנון של הספר הזה הוא סגנון של החיים. כלומר, שאנחנו רואים ספר מסודר. למשל, מי שרואה את הספר משנה תורה של הרמב״ם, יש קלסיפיקציה, הכל מסודר לפי נושאים, נושא זה ונושא זה ונושא זה ונושא זה. מאוד קל למצוא את עצמו בתוך, בתוך כל הדבר הזה, אבל זה לא חי. המקום המסודר ביותר שאני מכיר בעולם, כן? המקום המסודר ביותר בעולם, איפה זה? בית הקברות. נכון. הכל מסודר, ישר, ימינה, שמאלה, קבר רביעי, זה לא זז. כן? סודר. נכון. נכון, בסדר. גם בניו יורק זה ככה. אבל בניו יורק יש אנשים חיים. כן, בברודווי בשתיים בלילה, זה מיליון אנשים מסתובבים. אבל, אז התלמוד זה כמו ברודווי במסע הלילה. כן? לא באמת. צריך להבין.
לא כמו בשנקין.
מה יש בשנקין? אין כלום שם, אין כלום. אז זה נקודה ראשונה. עכשיו, יש עוד דבר חשוב, השפה שבה זה כתוב, אנחנו לומדים כאן את התלמוד. במקרה דנן, התלמוד הבבלי. כן, יש שני תלמודים, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, אנחנו לומדים את התלמוד הבבלי. הוא כתוב חלקו בעברית, חלקו בארמית, ובעיקר בבלגן. זאת אומרת, יש תערובת של עברית וארמית ביחד. נוסף על כך, יש בו שכבות. כלומר, הטקסט איננו אחיד. זה לא כמו בתורה, למשל, אנחנו קוראים את הסיפור, מתחילה ועד הסוף, לפעמים אנחנו רואים איזה סיפור לפי שם הוויה, סיפור לפי שם אלוהים, עוד איך שהוא איזה מסתדר. פה, כל חצי שורה היא בעלת ערך שונה. זאת אומרת, יש פה מקורות שונים, יש פה פסוקים מהתנך, יש פה דברי תנאים, יש פה דברי אמוראים, יש פה דברי המפרשים, וכל פעם צריך להבין את הייתי אומר, את הסמכות, את הבדל הסמכות בין השורות השונות. בנוסף לכך, מה? לשמוע?
לשמוע?
ספר שמות. את רוצה לחזור לספר שמות? לא, 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 לא. אני חושב שיש ערך גדול לזה שאנחנו פוגשים כאן דבר חי. ודבר חי, הטקסטורה שלו היא מורכבת. כן? זה ההבדל בין אצבע לבין קרס של רובוט. כן? העכבר שלך במחשב הוא יחסית פשוט, אבל היד זה משהו הרבה יותר מורכב. אז אנחנו לומדים כאן את היד. אנחנו נכנסים, לא בכדי יש הביטוי הזה ים התלמוד, כי באמת זה ים, זה נותן הרגשה של שחייה. אבל כששוחים בים הזה כראוי, אז בסוף מפנימים פה איזה דרכי חשיבה מאוד מאוד מיוחדים. כן? כלומר, במקרים, אפשר לומר ככה, שבתורה שבכתב אנחנו רואים את דעתו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. בתלמוד אנחנו רואים את הדעה של עם ישראל על עצמו. כלומר, מה זה יהודי? יהודי זה יהודי של התלמוד. עד כאן ברור? טוב. עוד הערה טכנית אחרונה. יהיו עוד הרבה הערות טכניות, כן? אבל הערה טכנית אחרונה, משתדל. הטקסט שאנחנו לומדים מחולק לשני סוגי טקסטים. משנה ותלמוד. או משנה וגמרה. בסדר? גמרה זה המילה הארמית שפירושה תלמוד. כן? גמרה. גמר בארמית זה למד. כן? אז תלמוד או גמרה. אז יש לנו פה משנה ותלמוד. המשנה כתובה תמיד, כמעט תמיד, בעברית. המשנה היא החיבור החותם את התקופה הנקראת תקופת התנאים, או, אם תרצו, חכמי המשנה. תקופת חכמי המשנה מתחילה באופן פורמלי מזמנו של עזרא הסופר בסיום התנ"ך, כלומר בסביבות שנת מינוס 450.
מה יותר מאוחר, עזרא או אסתר?
זה אותו זמן.
אותו זמן.
כן, עזרא קצת אחרי. כן, אבל הוא היה בן דורם. וזה מסתיים עם זמנו של רבי יהודה הנשיא, הנקרא רבנו הקדוש, או נקרא גם רבי, שחי בסוף המאה השנייה לספירה הנוצרית. כלומר, משהו כמו 700-800 שנה אחרי התקופה הזאת, כל זה מסוכם, כל החוכמה הזאת, מסוכמת בספר הנקרא משנה. המחולק לכמה חלקים?
שישה.
הנקרא עם שישה סדרי משנה. או בראשי תיבות, שס. שס, כוונה, שישה סדרים. 300 שנה לאחר מכן, בסביבות שנת 501, נחתם התלמוד הבבלי, שבו נמצאים כל הדיונים של חכמי התלמוד, המכונים בשם אמוראים. אמוראים. המוראים. כן? בלי שום קשר לחרדל. יש חרדל מחברת אמורה. כל הצרפתים יודעים מה זה. נכון, אתה בעניינים. טוב. בקיצור, זה התלמוד הבבלי, הסתיים בשנת 501. ומאז זה הפך להיות חיבור היסוד של כל התורה שבעל פה. זה לא הספר היחיד, אבל זה ספר היסוד. מה עוד? הפרק. מה? מה את רוצה?
אתה אומר, המשנה נחתמה
בשנת 199. 302 שנה אחר כך נחתם התלמוד.
כל התלמוד, כל הדיונים, זה 300 שנה?
בול.
כן?
כן.
חשבתי שזה...
לא. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם את ההבדל המהותי שיש בין ספר המשנה לספר התלמוד. המשנה זה ספר מאוד נוח לקריאה ומאוד קשה להבנה. התלמוד זה ספר מאוד לא נוח לקריאה ומאוד קל להבנה מבחינה מסוימת. אני אסביר למה. אם אנחנו נקרא פסקה במשנה, זה כתוב בעברית, זה כבר נחמד, ידידותי למשתמש. דבר נוסף, הדברים ברורים. רבי עקיבא אומר כך, ורבי ישמעאל אומר כך, ורבי יוסף חולק על שניהם ואומר כך. ברור.
יש רק שלושה רבנים בלבד?
לא, דוגמה, זה דוגמה. יש לנו בערך שמות של 200 חכמים תקופת המשנה, שידועים לנו, משמותיהם. אבל היו הרבה יותר. מה אני אומר? 400 לפחות. זה בערך
400 שנה.
לא, אבל תלוי איך מחלקים את זה. טוב, תרדו ממני, בסדר? אז כשאני קורא פסקה במשנה, אני רואה שהכל מסודר. רבי פלוני אומר כך, רבי אלמוני אומר כך. יש רק בעיה אחת. אני לא מבין למה הם אומרים את מה שהם אומרים. אני לא מבין מאיפה זה בא, ואינני יודע לאן זה הולך. גם אינני מבין לפעמים על מה הם מדברים בדיוק. גם אינני יודע מה דעתם בנושא שיהיה קצת קרוב, אך לא זהה. כלומר, זה ספר כפו, המשנה. זה בעצם מסקנות, מסקנות של דיונים. אבל לא מכניסים אותי, כמעט אף פעם, בתוך המשנה, לבית המדרש שבו נערכו הדיונים שהביאו למסקנות האלה. מה עשה התלמוד? התלמוד החליט, כדי לפתור את הבעיה הזאת, למסור לי את הפרוטוקולים של השיחות שהיו בבית המדרש. ואז אני נפגש עם חתיכה של חיים. ואז אני בעצם, כביכול כשאני נכנס לתוך הסוגיה התלמודית, אני שומע את המוראים מדברים ביניהם, ובאיזשהו מקום אני שומע את עצמי מתווכח איתם. ואז אני נכנס לתוך הדיון, ואז אני, איך אומרים, קונה את הראש. יש ראש מיוחד של המוראים, שצריך לדעת לתפוס אותו. עד כאן מובן. מתוך כך, אנחנו ניגש עכשיו אל הטקסט, אבל לא כל כך מהר, כמו שאתם חושבים. אנחנו נלמד טקסט מהתלמוד, שבעיקרו עניינו אגדה. אני רוצה פה להסביר חלוקה עקרונית. התלמוד מתחלק לשני סוגי טקסטים. יש טקסטים הנקראים הלכה, ויש טקסטים הנקראים אגדה. למה קוראים הלכה? בהקשר הזה. הלכה זה כל דיון שמטרתו לקבוע מה עושים. אגדה זה כל דיון שמטרתו לקבוע מה חושבים. בסדר? מה עושים ומה חושבים.
לקבוע?
לקבוע, כן. הרבה יותר קשה לקבוע באגדה מאשר בהלכה, אבל יש מגמה כזאת. לפחות לדעת מה חושבים. מה שאין כן בהלכה זה יחסית פשוט. יכול להיות טקסט של הלכה מאוד מאוד מורכב. אבל אני יודע למה חותרים. חותרים לעשייה. צריך לדעת מה עושים במקרה פלוני. בסדר? עכשיו, אם אנחנו, עכשיו, הטקסט שאנחנו נלמד זה נקרא פרק חלק. הפרק שאנחנו נלמד שמו פרק חלק. מדוע הוא דווקא? משום שהוא פרק בתלמוד ש95% ממנו הוא אגדה. מכיוון שרציתי ללמד טקסט של אגדה, חיפשתי טקסט רציף, וזה באמת פרק חלק. עכשיו, יש לו עוד מטרה חשובה, פרק חלק דן ליסודות האמונה. לכן הרמב״ם, כשרצה לבאר את 13 העיקרים של האמונה, עשה זאת בספרו הקדמה לפרק חלק. עד כאן ברור? כשהרמב״ם רצה לבאר את יסודות האמונה היהודית ב-13 עיקרים, עשה זאת במסגרת ספרו הנקרא הקדמה לפרק חלק. מה לא הבנת? אמרתי שפרק חלק עוסק ביסודות האמונה. ולכן, כשהרמב״ם רצה לבאר את יסוד... לא, בכלל לא.
רק השם פרק חלק.
לא! הרמב״ם כתב הקדמה לפרק הזה. ההקדמה הזאת נקראת ההקדמה לפרק חלק. זה ספר שלם. בסדר? בתוך הספר השלם הזה הוא מבאר בהרחבה את 13 העיקרים של האמונה היהודית. למה הוא עושה את זאת? למה הוא עושה זאת שם? משום שהפרק הזה עושה גם כן ביסודות האמונה. עד כאן הוא בא. שאלות עד עכשיו? אין שאלה. נפלא. אז תוציאו דפים, יש לכם בוחן. עכשיו, נסביר קצת, מה זה הפרק הזה? זה חלק ממסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין היא אחת ממסכתות התלמוד. מהו מספר המסכתות של התלמוד? 60, או 61, או 63. תלוי איך נחלקים. כיום, אם אתם קונים תלמוד, שיש לכם 20 כרכים בערך, אתם רואים שמה 63 מסכתות. כל מסכת מחולקת לפרקים, וכל פרק מחולק לפסקאות משנה הנקראות משניות. עד כאן ברור? עכשיו, המסכת הזאת הנקראת מסכת סנהדרין, מחולקת ל-11 פרקים. הפרק שאנחנו לומדים הוא הפרק העשירי בירושלמי, וה-11 בתלמוד הבבלי. כבר הסתבכנו. נכון? כלומר, במהדורה של התלמוד הבבלי, אתם תראו ש... הנה, אתם רואים פה מה כתוב כאן? תסתכלו בדף השני, בעמוד השני שלכם. יש שם כותרת, נכון? כתוב חלק, כתוב גם פרק 11, וכתוב גם סנהדרין. חלק זה השם של הפרק, פרק 11 זה ה... נו! אין לכם דפים? למה לא צילמו? למה לא צילמו בכמות מספקת? מה זה הקמצנות הזאת? בסדר, אבל חבל על הזמן. יש פה מכונה. יש פה מכונה. אני לא מפעיל אותה. איפה הבת שירות העיקר?
הלכה.
הלכה, בחה מאיתנו. לא, תגידי לה שחסרים צילומים. נו. אז הנה אתם רואים פה למעלה, כתוב ככה. כתוב חלק, זה השם של הפרק. כתוב פרק 11, כי זה הפרק 11. וכתוב סנהדרין, כי זאת המסכת. עד כאן ברור? בעמוד השני. כתוב כאן חלק, כתוב כאן פרק 11, וכתוב כאן סנהדרין. זה המסכת, זה מספר הפרק, זה השם של הפרק. עד כאן זה ברור. עכשיו, בתלמוד הבבלי, במקום פרק 11, כתוב פרק 10. בתלמוד הירושלמי. מה שאנחנו לומדים פה זה תלמוד בבלי. אם הייתם לוקחים עכשיו את התלמוד הירושלמי, הייתם רואים שלמעלה כתוב במקום פרק 11, כתוב פרק 10.
חסר שם פרק?
לא, הפרק שהוא אצלנו 10, הוא שם 11. האם יש משמעות לחילוק?
מה הפרק המקדים?
הפרק הקודם נקרא פרק, הנה תשקלו כאן, בעמוד הראשון, פרק 10 סנהדרין, נקרא אלוהן הנחנקין. כן, אלוהן הנחנקים. הנה כתוב.
אז זה בבבלי.
כן, בבבלי, פרק אלוהן הנחנקים. אתם רואים, הוא מסתיים פה. כתוב כאן, הדרן עלך אלוהן הנחנקים. כשאנחנו גברנו ללמוד, אנחנו מתחייבים לחזור ללמוד אותו. הדרן עלך, אנחנו נחזור עליך. פרק אלוהן הנחנקים. וכאן מתחיל הפרק ה-11. בירושלמי זה הפוך. הפרק העשירי הוא הפרק שלפנינו, והפרק ה-11 זה אלוהן הנחנקים.
כל סיום פרק יש את המשפט הזה עם השם של הפרק?
נכון. כאן זה ברור? אני יש ללכת לאט, כדי אתם להבין.
לא, זה מאוד חשוב
לך. מה לא מובן? מה לא מובן?
מהפרק הראשון שבגללו אנחנו
קופצים פרק.
אני למדתי
גם מבבלי. לא, פשוט עושים החלפה. מה שעשירים הוא 11 בבבלי, זה הכל. עשר.
אולי תגיד מה...
למה? מה הסיבה?
מה בין הבבלי?
אני מיד אסביר את ההבדל. התלמוד הבבלי עושה חלוקה חדה בין עניינים שבהלכה לבין עניינים שבהגדה. זה שני תחומים שכמעט ואין נגיעה ביניהם. לעומת זה, התלמוד הירושלמי, אצלו התחום של ההגדה ושל ההלכה מעורבים זה בזה. עד כאן מובן?
לא, זה
שיצור. מה? לא. לכן הפרק שעוסק בהגדה, בבבלי, מטבע הדברים יידחה לסוף. גומרים 10 פרקים של ההלכה, פרק אחד של ההגדה, בוא נשים אותו בסוף. בירושלמי זה לא כך. ההגדה זה חלק אינטגרלי מהלימוד. זה אותו לימוד. לכן הוא מעורב. הפרק של כולו ההגדה יהיה בין שני פרקים של ההלכה. מובן? עכשיו, מה הסיבה? עכשיו זה יותר ברור. כן. יש מישהו שלא הבין? את הבנת?
אני רוצה לראות.
מה את רוצה?
תגיד, תסביר קצת יותר מה באמת, מה זה תלמוד, למה יש שניים, מה זה ירושלמי, מה זה בבלי? מה, זה אותו דבר, מה שכתוב שם, זה לא אותו דבר, זה הבדלי גרסאות. תגיד, נו. זה הבדלי גרסאות, איך זה הולך?
התלמוד הירושלמי חובר ב...
ירושלים?
לא, מה פתאום?
בטבריה.
בטבריה. בעיקר על ידי חכמים שישבו בגליל ובעיקר בגולן. בסדר? נקרא ירושלמי כי ארץ ישראל בכללה נקראת ירושלים. אבל בתקופה שבה הוא נכתב, היה אסור ליהודים לגור בירושלים. באותם הימים, ירושלים נקרא האליה קפיטולינה, והוקם בה מקדש אלילי, ליופיטר קפיטולינוס, וכל יהודי שהיה מתקרב לתחום שממנו אפשר לראות את ירושלים, היה נהרג באותם הימים. אז התלמוד הירושלמי הוא בעצם פרי של הגליל, קיסריה וכדומה, קצת מיהודי הדרום, מאזור דרום הר חברון, גם כן השתתפו בכתיבת הירושלמי. והירושלמי נסתיים בסביבות שנת 345, בערך. הספירה נוצרת.
שלנו?
לא, לא שלנו. של הגויים. של הגויים.
לפני הבבלי.
לפני הבבלי. 156 שנים לאחר מכן בערך נחתם התלמוד הבבלי בבבל. היו שם שתי ישיבות עיקריות שבהם נתחברו סורה ופומבדיטה. אגב, ישיבות סורה ופומבדיטה המשיכו לפעול גם אחרי חתימת התלמוד, ובאיזשהו שלב עברו לבגדד בזמן השלטון המוסלמי, והמשיכו עד שנת 1054. תחת הכינוי ישיבות הגאונים, גאוני בבל. האחרון שבהם היה רבנו היי גאון, בנו של רב שרירה גאון.
מה קרה איתם אחרי זה?
הוא מת.
נסגרו הישיבות? סגרו את הדלת?
כן, כן, אבל זה צריך להבין, זה קשור למעבר של העבסים והאומיים וכו'. תעזבי, לא ניכנס לזה.
הייתה פעילות אחרי
שנחתם הבבלי. ברור, הפעילות נמשכת עד היום. כן, אנחנו תלמידי תלמידיהם של החכמים האלה. כן, כלומר. מה?
בתקופה?
כותבים?
מה כתיבה?
שמענו את
הספרים.
הספרים, עדיין נכתבים ספרים, לא?
מה הספר של המאה השנים האחרונות,
מותר לשאול? הספר של המאה, הוא, יש בוכתות של ספרים. האנציקלופדיה התלמודית בין היתר. כן. אבל בואו נרד מזה בשלב הזה. לא, באמת, זה... אני לפעמים נותן שיעור, קורס של 6 חודשים רצופים במכון מאיר, להסביר את תולדות התורה שבעל פה. אני יכול לעשות את זה, אבל לא בשביל זה באתם לשמוע אותי. עכשיו, אז קודם כל יש פה איזה הבדל מאוד מהותי בין הבבלי לבין הירושלמי, שבבבל ההלכה והאגדה נפרדו זו מזו. מה שאין כן בירושלמי, שעדיין ההלכה והאגדה מחוברים זה לזה. ויש לזה סיבה. הסיבה היא שהאגדה היא השריד של הנבואה בישראל. לעומת זה ההלכה נלמדת בדרכים רציונליות לחלוטין, על פי השכל. כדי להגיע לנבואה יש צורך בכישרון בין היתר של חוש הדמיון. הדמיון הוא האויב של השכל. לכן בתלמוד הבבלי יש זהירות רבה ביחס לתוכן של האגדה. תוחמים את האגדה בתוך עצמה. יש הסגר על גבי האגדה. לא שלא לומדים אגדה, אבל זה כישרון אחר בנפש מאשר הכישרון של ההלכה. לכן בבבלי זה מחולק. מה שאין כן בארץ ישראל, שעדיין, שהיא ארץ הנבואה, אז הכישרון הנבואי עדיין קצת חי בתוך האומה, ולכן הוא פועל גם על תחום ההלכה. אני רוצה להביא לך דוגמה. דוגמה, אפשר להביא דוגמה. לולב. לולב, כן, לסוכות. לולב היבש. כשר או פסול? לולב יבש. פסול. פסול. לולב יבש, פסול. מה זה יבש? כבר הוא לא ירוק. לבן. כן? לא, לבן. אם הלולב הפך ללבן, הוא פסול. לולב יבש, פסול. מאיפה לומדים את זה? איפה זה כתוב בתורה? בתורה זה לא כתוב, נכון? איפה כתוב בכלל בתורה שצריך לקחת לולב? כתוב בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל. אז מה זה פרי עץ הדר? זה אריאל שרון. ישראל יתרוג. מה זה, איפה הלולב? זה כפות תמרים, ענף עץ אבות זה ההדסים, וערבי נחל זה הערבות. עכשיו, התורה אמרה שהאתרוג צריך להיות נאה. יש הלכות כיצד, מה פוסל את האתרוג מצד יופיו. ואת זה לומדים מהמילים פרי עץ הדר. הדר, מכאן שצריך להיות יפה. יפה, הדר פירושו יפה. מה עם כפות תמרים? כפות תמרים לא כתוב בתורה שזה צריך להיות יפה. אז אולי לפי זה, אתרוג היבש, לולב היבש, יהיה קשר. אלא יש לנו מידה בין המידות שבהם דורשים את התורה, מה שנקרא מידת ההיקש. כלומר, עצם זה שהתורה שמה את שני היצורים, שני המוצרים האלה, אפשר לומר, באותו הפסוק, היא מתכוונת לומר שזה ילמד על זה. כשם שהאתרוג צריך להיות הדר, ככה לולב צריך להיות הדר, ומכאן שאם הוא יבש הוא פסול. עד כאן ההיגיון של התלמוד הבבלי. הירושלמי אומר, מניין שלולב היבש פסול, שנאמר, לא המתים יהללויה. אתה בא להלל, נכון? עם הלולב, אתה בא להלל. לא המתים יהללויה. אם הוא יבש, אז הוא מת. זו סברה אגדית מובהקת, שהיא היסוד של ההלכה בתלמוד הירושלמי. ברור? זה הבדל אחד מאוד בולט. דבר נוסף, מה? נכון, נכון, הרבה יותר גבוה. סוג, כן, הדמיון יותר. כן, יש כישר, יש דרך חשיבה מאוד שונה. בימינו, זה בעקבות בין היתר השיבה לארץ ישראל, יש נטייה לחזור אל התלמוד הירושלמי שנזנח במהלך הגלות.
בארץ ישראל יש את הכוח הזה?
כן, כן. יש איזו החייאה של הנפש היהודית בארץ ישראל. כן, זה לא אותה הלכה. ההלכה בבבלי וההלכה בירושלמי שונה.
וההיקף שלהם
לא
יכול להיות
זהה? לא, לא זהה. לא, זה. לא, זה שונה מאוד. יש, יש לי, ודאי שיש סתירות. ודאי. אני אגיד לך, יש הרבה הסברים. אני יכול להגיד לך את ההסבר המהותי. בבל ניצחה את ארץ ישראל. הגלות גברה. בסדר? זאת האמת. עכשיו, אפשר לתת כל מיני הסברים פורמליים. הם קיימים ההסברים הפורמליים.
פסיקת ההלכה?
כן, פסיקת ההלכה. אני רוצה להגיד לכם, הפסיקה לפי התלמוד הירושלמי הייתה קיימת בארץ ישראל עד הכיבוש הצלבני. עד הכיבוש הצלבני, כשבאו הצלבנים לכאן, הם כיסחו את הצורה לכל היישוב היהודי, בעצם הושמד שארית היישוב היהודי בארץ ישראל, על ידי הרשע הזה, גודפרוי דה בויון, שמעתם עליו? כן? אתם יודעים מה שעשה גודפרוי דה בויון כשהגיע לירושלים? לקח את כל היהודים, היו כמה אלפי יהודים בירושלים, הכניס אותם למגדל בצפון העיר, ושרף את המגדל. אבל בכל הארץ הוא כיסח, כן? מה?
זה הובי,
כן. אז, אבל לא משנה כעת העניין, וזה בעצם מה שהביא את הקץ על הפסיקה לפי התלמוד הירושלמי, כן? מבחינה היסטורית. אבל יש עוד הרבה מה לדבר על זה. ההלכה האשכנזית הקדומה מושפעת הרבה מהירושלמי. כן. אבל לא כעת הזמן. עכשיו,
רגע,
עוד דבר,
אבל,
כן.
אבל הירושלמי זה טקסט אחר לגמרי.
לא. המשנה כמעט זהה, הגמרא שונה. כן, נכון. זה גם לא אותה ארמית. הארמית שאנחנו לומדים כאן היא הארמית הבבלית. הארמית של הירושלמי היא בעצם לא ארמית, היא סורית. היא סורית, מה שנקרא סורסית בלשון הגמרא. וזאת שפה שעד היום הזה מדברים אותה בכמה כפרים בצפון סוריה ובמנזרים המרוניטים בלבנון. כן, על הרמית
יש עדיין חלודים בסוריה ובלבנון?
לא, לא, גויים. יש גויים שדברים בשפה הזאת. יש קצת יהודים בסוריה ובלבנון. יש עדיין קצת, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שהשפה הזאת היא שפה של גויים. יש תרגום לתנ"ך שנקרא תרגום הפשיטה, מי שמעת על זה. זה תרגום לסורית, הוא תרגום שנוצרים עשו אותו. ועדם הזה משתמשים בו במנזרים המרוניטים בלבנון ובסוריה. בסדר? עכשיו, עוד דבר. כן. כל זה הקדמות. הקדמות, הקדמות, הקדמות. אני מצטער, מי שמשועמם, שיחזור בפעם הבאה.
השאלה היא למה בכלל...
קיבלת ריתוק. נו.
השאלה היא למה בכלל היישוב היהודי, בין אם זה בבבל, בין אם זה בארץ ישראל, בכלל להשתמש בשפה של גויים? למה לא כתב בגמרא את השפה היהודית, עברית? למה
זה
לא להשתמש בשפה של
גויים? טוב, זו שאלה עמוקה מאוד. זאת שאלה מאוד עמוקה. זה לא פשוט בכלל. ואני אענה לך בקצרה, תעשי מזה מה שאתה רוצה. השפה של התת מודע העברי זה הארמית. דיברנו על זה בהרחבה פעם, מדוע?
כן.
אברהם אבינו דיבר ארמית לפני שהוא חזר לדבר עברית. כן? אז כשאנחנו רוצים להסביר את עצמנו, אנחנו מסבירים את עצמנו בארמית. כן?
אברהם דיבר ארמית לפני
שהוא חזר לדבר עברית.
לפני
שהוא חזר לדבר עברית, הוא דיבר ארמית. זאת השאלה, זה לא כל כך ברור. אבל זה נושא שייר לספר בראשית, למדנו את זה בזמנו. אני אמרתי שאני אענה בקצרה. רק תשים לב שהאות הראשונה בעברית היא אות ארמית. א', א', זה מילה ארמית שפירושה. לא, א', בארמית, פירושה. לא, פירושה למד. כלומר, מה שאנחנו אומרים בעברית למד, בארמית אומרים א'. זה קצת משונה, אבל... כן, טוב, אבל בוא... כן, דיברנו על זה, נכון? כשדיברנו על האותיות. יש שורשים ארמיים. כן, כן, ודאי. תלוי מזו בחינה. כלומר, הארמית יש לה לפעמים שורשים יותר עמוקים. כן, נכון. אבל זה מאוד מורכב, ותעשו לי טובה, אני מאוד לא רוצה לסטות מהנושא המרכזי. גם ככה זה קצת קשה לי לתת כל ההקדמות האלה, כי אני מת להיכנס לטקסט. אבל בלי ההקדמות, לא נוכל להיכנס אל הטקסט כראוי. אוקיי? עוד דבר נוסף, מהו השם של הפרק שלנו?
חלק.
חלק. למה? כי איך נותנים שמות לפרקים בכלל? בקיבוץ, למשל, כשרוצים לתת שם לפרה, פעם היו עושים ישיבה, אספה, של הקיבוץ, נכון? כדי להחליט על השם של הפרה. איך מחליטים על שמותיהם של הפרקים בתלמוד? על ידי המילים הראשונות. נכון? המילים הראשונות, למשל, אלו הן הנחנקית, זה המילים הראשונות של הפרק. אלו הן הנחנקית. לכן זה השם של הפרק. עכשיו בואו נראה איך מתחיל הפרק שלנו. הבה נקרא, אני מציע לכם לקרוא. הנה, אתם רואים, אנחנו כבר נכנסים לתוך הטקסט. למטה, כן? איך זה מתחיל? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לכן הפרק שלנו נקרא חלק. למה שלא נקרא לו כל ישראל? הרבה יותר הגיוני, לא? זה השם של הפרק בירושלמי. בתלמוד הירושלמי, הפרק שלנו נקרא כל ישראל. בתלמוד הבבלי הוא נקרא חלק.
אולי יש פרק בתלמוד הבבלי שכבר קוראים לו כל ישראל?
לא. אין. אין פרק בתלמוד הבבלי שקוראים לו כל ישראל.
למה הם לא עשו
אותו דבר? זאת השאלה שאני רוצה...
זה פוליטיקה.
לא, אני רוצה כאן... אני יכול להגיד משהו? אני רוצה להיכנס עכשיו לאובי הקורה, כן.
והפרקים האחרים...
כמעט אותם שמות.
אבל זה השמות של ההתחלה?
תמיד, תמיד. פה זה היוצא מן הכלל. שבמקום להיקרא בשם כל ישראל נקרא פתאום חלק. יש פה איזה משהו תמוע, שהוא יהיה הנושא הראשון שאני רוצה לעסוק בו איתכם. בואו נראה את המשפט. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה משפט חמוד, לא? זה עושה הרגשה טובה, נכון?
זה טוב ליהודים.
זהו, השאלה היא, מה הדבר ששווה את תשומת הלב שלי? תלוי אם אני בבלי או אם אני ארץ ישראלי. אם אני בבלי, כשאני קורא את זה, וואו, איזה יופי, אז גם לי יש חלק, כי אני הרי יהודי. כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אז אם כן יש לי חלק. החלק תפס את תשומת הלב שלי. החלק שלי. לעומת זה בירושלמי, השאלה היא לגמרי. אוי, איזה יופי, כל ישראל. כלומר, לא הדאגה האישית לבעיה שלי היא השובה את ליבי, אלא השייכות אל הכלל. הציבור כולו. כולם יש להם, איזה יופי. ולכן, לא מקרי הוא שהבבלי מתמקד בחלק והירושלמי בכל ישראל. כי החיים התורניים של האומה בזמן הגלות זה חיים של פרט. היהודי שואל את עצמו איך הוא יזכה לחיי העולם הבא. השייכות שלו אל אומה שלמה היא דבר משני. מקסימום, התודעה שלו, הקולקטיבית, נעצרת בגבולות הקהילה של הכפר שלו. לעומת זה, בארץ ישראל, היסוד הלאומי עוד לא הלך לאיבוד. כן? הידיעה שנשאר אל הכלל היא ראשונית יותר בנפש. כלומר, הייתי אומר ככה, הבבלי דתי, והירושלמי לאומי. מובן? זה עוסק בפרט וזה עוסק בכלל. רק על ידי התבוננות בשם של הפרק נגלה לפנינו עולם שלם של הבדל מנטליות. עד כאן זה ברור?
זה בכל הספר?
אז תסבירי את זה עוד פעם.
זה בשני הספרים באופן מתמיד בצורת ההסתכלות?
נעשים על זה מחקרים. בזמן האחרון יש הרבה אנשים שכותבים מחקרים באמת כדי לברר את החילוק הזה, ומאוד מעניין לראות את ההבדלים. יש הרבה הבדלים. טוב, עכשיו, אחרי שאנחנו עסקנו בנושא הראשון, עכשיו אנחנו עוברים אל הנושא השני. אבל נקרא, הטקסט הזה שאנחנו קוראים פה, בשמונה השורות הראשונות, כלומר שבע וחצי שורות, יותר נכון, זה לקוח מן המשנה. אחר כך אתם רואים שכתוב בשמן גם עם צ'ופצ'יק, נכון? מה זה גם עם צ'ופצ'יק? גמרא. כתוב גם עם צ'ופצ'יק. בשמן. נכון? זה גמרא. אתה איתנו קובי? יש לך דף? יש מישהו שאין לו דף? לכולם יש. נפלא. ברוך השם. כל ישראל, אני רוצה לקרוא את פשוט את המשנה, קודם כל כולה, ואחרי זה אנחנו נחזור לגופו של עניין. בסדר? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשי ידי להתפאר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית אמיתי מן התורה ואין תורה מן השמיים ואפיקורוס. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים, והלוחש על המכה ואומר, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלאכים, ירובעם, אחיו ומנשה. רבי יהודה אומר, מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר ויתפלל אליו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. אמרו לו למלכותו, ישיבו ולא לחיי העולם הבא, ישיבו. ארבע הדיוטות, בלעם ודואג, וחיתופל וגחזי. אתם רואים דוגמה לכך שהמשנה כתובה בעברית צחה, אבל לא מבינים שום דבר. נכון?
קשר בין ארבע מבנים אחריהם.
נכון, כי אתה לא מבין מאיפה זה בא, לאן זה הולך. זה הצורך של כתיבת הגמרא שמופיע לפנינו. אחרי כל האמירות היפות האלה, הבה נקרא את המשפט הראשון עוד פעם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשי ידי להתפאר. המשפט הזה הוא פסוק בספר ישעיהו פרק סמך. איך אני יודע שזה בישעיהו סמך? פשוט, תסתכלו, יש פה איזה עיגול קטנצ'יק בצורת אפס, נכון? זה תמיד כשיש ציטטה מהתנך. זה מפנה אתכם אל השוליים, או מצד ימין או מצד שמאל. במקרה שלנו, מצד ימין, ואתם רואים שכתוב כאן ישעיה סמך. נכון, אז זה סימן שזה בישעיהו סמך. אז כתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, מסקנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אני לא הבנתי למה. לא הבנתי את הקשר בין הפסוק לבין הטענה של המשנה. הפסוק מה הוא אומר? שבעמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. ומה המשנה אומרת? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אתם רואים את התהום בין התקופה של המשנה לבין התקופה של התנך? בזמן המשנה מדברים על עולם הבא. העולם הבא יש לו קונוטציה של עולם אחר. בזמן התנך מדברים על הארץ. לעולם ירשו הארץ.
יש התייחסות בתנך לעולם הבא בכלל?
לא.
אז כל כך שגיבול לשמות וגן עדן וכל זה, זה הכל פירוש
התפתחות
של היהדות?
לא. זה לא התפתחות של היהדות. זה שני דברים שונים. שאלת אותי, האם העולם הבא מוזכר בתנך? תשובה, נדה. לא מוזכר. האם זה התפתחות מאוחרת? גם לא. אז איפה זה כן כתוב? זאת השאלה. בסדר? זה חלק מהדיון של הגמרא. אני צריך ללמוד את זה. כן? אבל המושגים מעולם הבא, גלגול נשמות, תחיית המתים, אלה מושגים שהופעתם בספרות שלנו זה הופעה מאוחרת. והשאלה היא, למה? היותר פשוט, שזה לומר כמו שאמרו הצדוקים ואחריהם האקדמיים בימינו, שזה בעצם המצאה מאוחרת של היהדות. כלומר, הרבנים יום אחד התעוררו, קראו את אפלטון. ראו שאפלטון מדבר על הישארות הנפש, אמרו, וואה, זה באמת מעניין. ואז הכניסו את זה לתוך היהדות. ולא שמו לב. אנחנו באמצע שיעור. אי אפשר, אי אפשר, אנחנו באמצע שיעור. אמן. אם כן, הרבנים, אם כן, לא שמו לב שמכניסים לתוך היהדות דבר זר. זאת העמדה המקובלת היום אצל האקדמיים.
זה הלך ביחד עם גילו עתידות ואור וכאלה?
ככה הם אומרים, נו, המסתורים של אלוזיס וכל מיני דברים כאלה. פשוט זה אנשים שטחיים לחלוטין, חבל על הזמן. עכשיו, נצטרך ללמוד את זה, כי הוויכוחים האלה התחילו כבר בימי חז"ל, הצדוקים והפרושים על זה נחלקו. אבל מה שאני רוצה פה להבין, דבר, יש פה הרבה מה לדייק, כן? אני רוצה פה להתמודד עם איזה קושי. כתוב כאן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז למי יש חלק לעולם הבא? לכל ישראל. תסתכלו בשורה השנייה. מה כתוב? מה קרה? ואלו, מה קרה? למה את נהנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. הם יהודים או גויים? יהודים, יהודים. נכון? האומר, אין תחיית אמיתי מן התורה ואין תורה מן השמיים. כל זה ויכוח פנימי בתוך היהדות, נכון? אז אני לא מבין, יש פה סתירה בין המשפט הראשון למשפט השני. אמרת לי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז אני מבין שכל היהודים, כולם שייכים לזה. פתאום אומרים לך, יש כאלה שאין להם. היי, אבל לפני כן אמרת לי שכולם יש להם.
אולי כל מי שמחזיק את
כל
ישראל, ומי
ששחקים את זה מהכלל, אז כבר אין לו. אז זה לא חוכמה, אם ככה. אז תגידי שזה הגדרה של היהודים. מי זה היהודי? מי שיש לו חלק לעולם הבא. אבל זה לא הגדרה של היהודי במקום. אז אתם אומרים המילה חוץ. אז אני אגיד לכם פשוט, המילה חוץ ידועה הייתה לחז"ל. הם השתמשו בה הרבה. יש הרבה מקומות שכתוב במשנה כך וכך, חוץ מ. ופה לא כתוב חוץ. כתוב ואלו שאין חלק. בניגוד. אם ככה, יצריך להיות כתוב אלו שיש להם חלק לעולם הבא ואלו שאין להם. כמו שמשל מצאנו במשנה, יש בפרק שני של מסכת בבא מציעה, כתוב אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. כן, אדם מצא משהו ברחוב, צריך להכריז וזה שלו. אז המשנה מתחילה ב אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. אז גם פה היה צריך להיות כתוב אלו שיש להם חלק לעולם הבא ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. למה זה לא סגור?
יש דיון אחר
כך. אז מה?
יש עולם הבא, אין עולם הבא.
אז היה צריך להגיד, לא. זה שיש עולם הבא זאת הנחת יסוד של המשנה. המשנה כאן לא חושבת שאין. אלא היא שואלת עצמה מי שייך לזה ומי לא שייך לזה.
אבל למה הוא לא כותב, יש כאלו שיהיו להם חלק בעולם הבא?
ויש כאלה שלא. נכון, זה בדיוק מה שאני שואל. יש פה סתירה פנימית. ברור שזה בכוונה. אני שואל מה הכוונה, זה מה שאני מחפש. כלומר, אנשים שכתבו את זה ישבו על זה 40 שנה בערך. רבי יהודה הנשיא אסף אלפי חכמים ועל כל שורה ושורה התווכחו חבל על הזמן כמה זמן. אז ברור שהדברים האלה לא נכתבו סתם. המטרה של רבי יהודה הנשיא הייתה לכתוב בספר כמה שיותר מתומצת את כל התורה כולה.
שבהתחלה לכל ישראל.
לכן ברור שהדברים האלה הם מדויקים. אז מה אתה מציע להסביר איך?
שבהתחלה לכל ישראל, ויש כאלו בלי, אבל הם יכולים לחזור, כי במקור
יש... אז אתה אומר ככה, לכולם יש, אבל מי שעושה שטויות יוצא מהמשחק. לכתחילה יש.
אבל יש לו אפשרות לחזור.
ויש לו אפשרות לחזור. זה אפשרי, אגב זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי זה... מסביר קצת את ההבדל בין איך שהמשנה כתבה את זה לבין איך שהנוצרים היו כותבים אם היו כותבים את המשנה. המשנה היו כותבים ככה, כל ישראל יש להם חלק לגהינם חוץ מכמה יחידי סגולה. לא, לא, ואני רוצה להסביר את זה לא בגלל שהם יהודים. מהי הנחת היסוד של הנצרות ביחס לנפש האדם? ולכן כל אדם, כל אדם חוטא, ולכן כל אדם צריך להגיע לגיהינם. מה מציל אותו? האמונה. האמונה. זאת אומרת, האמונה היא באה נגד הטבע הראשוני של האדם. הטבע הראשוני זה האבדון, אבל קורה איזשהו נס. לפעמים אפשר לצאת מזה. הנחת היסוד פה היא בדיוק הפוכה. כל ישראל יש להם. כלומר, אל תדאג, זה מסודר. אתה לא צריך לעבוד על זה. אם באמת תגזים, נוציא אותך משם. כן? אבל הגישה היא מלכתחילה אופטימית. זה בדיוק הפוך. וזה מסביר הרבה מאוד הבדלים בין שתי התיאולוגיות. כי למשל, עבור הנוצרי, כל החיים הדתיים באים בשביל דאגה אחת. איך לזכות לחיי הנצח. מה שאין כן, ביהדות אין התעסקות בזה. כמעט. כלומר, השאלה האם יש לי חלק לעולם הבא או לא, הייתי אומר, היא משנית. השאלה היא, האם העולם הזה יצליח? העולם הזה, בינתיים יש לנו הרבה בעיות. כן, כבר 4,000 שנה של היסטוריה יהודית, מאז אברהם אבינו, וזמני ההצלחה הפוליטית שלנו קצרים ביותר. אז כנראה שיש לנו איזשהו כשל. המשימה של היהדות היא הצלחת העולם הזה. אתם זוכרים שבספר התורה למדנו על עשיו ויעקב, נכון? התאומים האלה. ולמדנו, אני לא רוצה לחזור על כל הטקסט, כן? אבל יש בחז"ל על הפסוק ויתרוצצו הבנים בקרבה. כן, אתם זוכרים על מה אני מדבר או זוכרים או לא? מישהו שלא זוכר? זוכרים? כן, יעקב ועשיו היו שני תינוקות חמודים בתוך הרחם של רבקה, הם התחילו לריב. על מה הם רבו? אומר רש"י, הם רבו על בנחלת שני עולמות. מי זה שני עולמות? עולם הזה, עולם הבא. מה רצה יעקב? עולם הבא. מה רצה עשיו? אז הם לא רבים. אז לכן אומר המהר"ל מפראג, דבר מאוד חשוב, הם רבו על שניהם. שניהם רצו את שניהם. אלא שליעקב יש נטייה טבעית לעולם הבא. לכן האתגר שלו זה העולם הזה. מה שאין כן אצל בני אדום, העולם הזה כבר נתון. אבל מה יהיה עם העולם הבא? יש דאגה. לא? כן, מה אתה אומר?
היום במקרה שעפתי עם חבר ואז רב, כאילו, דברנו על קטע של כאילו, יולדת המשיח של חזרה ל...
מה?
תחיית המתים. ואז יכול להיות שדווקא בתחיית המתים יש כאלה שלא יקומו מן המתים? שמפה זה גם יוצר את הנקודה?
זאת השאלה, לכאורה פה כתוב שכולם יש להם חלק, מה אתה רוצה? כולם יש. אחר כך יש משפט שסותר את זה. אני בינתיים רואה שהמשפטים מנוגדים זה לזה. אז מה שאתה מציע, זה לא מה קרה. כולם שייכים. אם אתה מגזים, אתה יוצא, אבל אתה יכול לחזור, כי יש לך שורש. כן? משהו כזה.
יש עוד...
אני אגיד לכם פירוש אחר אחר כך, אבל זה...
כל ישראל. מה הכוונה של כל ישראל? האם הכוונה כל ישראל זה מי שעושה את המצוות? אולי זה אנשים שחיים בתורה? כל ישראל ואחרים לא? יכול להיות. מה הכוונה של כל ישראל בשבילם?
תראה, יש קטן עברית. אני, מה כתוב, מבין. כתוב כל ישראל. אני לא כתוב כל הדתיים. עכשיו, אני מעסיק מזה מסקנה מאוד חשובה, שאפילו הדתיים יש להם חלק לעולם הבא. נכון, זה מה שכתוב. אפשר לקבל את המיץ?
אפשר שאלה?
כן.
מה זה העולם הבא?
בכלל לא דיברתי על זה.
נראה לי שחשבתי שזה הקדמה.
לא.
כן, ומתי זה?
לא דיברתי על זה. לא, זה יהיה עוד נושא. אני בינתיים לומד את הטקסט. אני בינתיים בכל ישראל, זה כבר, אני עוד לא מבין. מה זה יש להם חלק העולם הבא? בכלל אני לא מבין.
אבל יש
לו
עוד קושי, כאילו... אתה אומר, כאילו, אין לי תסכות כל כך ב... בעולם הבא, נכון?
כן.
אבל בטקסט כל הזמן יש את השכר ועונש, ואם תשמעו תשמעו מצוותיי, לא תשמעו, ויש ספרים שלמים של הפחדות ש...
נכון.
מאוד.
שממש... יש לזה חלק כאילו...
היא עוד לא שאלה את השאלה, היא פשוט כבר תשובה.
לא, השאלה
שלך. אז כאילו, אז יש התעסקות או אין התעסקות? זו השאלה. אנחנו נראה האם יש התעסקות או אין התעסקות. לא, אני מסכים. כן, אנחנו נראה... את צודקת מאוד. אני רק אומר שבעוד 8 שורות נגיע לשאלה שלך. מתי נגיע לעוד 8 שורות? אני עוד לא יודע. ברור שלא היה. לא, אנחנו נגיע, בסדר. כן? אני באמת מתכוון שנלמד. כן? אני לא רוצה לעשות עשרים סתם הקדמות מחוץ לטקסט. כן? כל המטרה נגיע לטקסט. אבל קצת סבלת. כן, מה אתה אומר שיש לך פתרון?
פתרון הוא חלקים פה.
כן.
ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, אומר תחיית מתים מן התורה, בין תורה מן השמיים, לא כתוב עליהם שהם ישראל בכלל.
אתה אומר שזה גויים.
כן.
זה פתרון. כלומר, אתה אומר, יהודי שכופר בתורה מן השמיים, יש לו חלק לעולם הבא, רק גוי לא.
כן.
מה הסיבה לאפליה הזאת?
אני לא יודע, אבל זה מתדע עם הכתוב.
אני אומר את התשובה. כן. זה נכון. זו
תשובה מאוד דתית.
לא, זו תשובה טקסטואלית. כי הרבה פעמים אנשים, אחד הדברים שאני משתדל לעשות בשיעורים זה להסביר שכשאנחנו לומדים טקסט, עלינו לשים בצד את כל התיאוריות שלנו וכל הדעות הקדומות ולראות מה הטקסט אומר. אחרי זה נראה אם אנחנו מסכימים, לא מסכימים, קודם כל לדעת מה הוא אומר. כדי לדעת מה הוא אומר, אני צריך לא לבוא מתוך הנחת יסוד שהוא אומר מה שאני חושב. אז זה יפה. מה שאתה אומר, כתוב. אלה שאין לכל הקמה הבא, אם כן מדובר בגויים. זה אפשרי. אף פעם לא ראיתי את הפירוש הזה. והייתי מקבל את זה, אלמלא שמהטקסט בהמשך של התלמוד, אנחנו רואים שזה... כן, אבל אתה צודק, מצד עצמו היה אפשר להגיד את זה גם.
אבל למה יש בכלל קושי?
הרי כתוב ככה, כל ישראל שם חלק עולם הבא, אז משמע שאין דבר כזה יהודי שאין לו חלק עולם הבא. אחר כך, כאילו שאין להם, אז הוא מציע להגיד, מדובר על גויים. שזה פתרון.
לא דובר אחד. לא דובר אחד.
מה זה לא דובר אחד?
זה ויכוח, נכון?
מי אמר שזה ויכוח? לא, בינתיים אני לא רואה אף אחד שמתווכח פה.
אני ככה מבינה
שמישהו אחד אמר את הארי הראשון ומישהו אחר אמר את...
כן, ואחר כך רבי עקיבא אומר.
אם זה ככה, זה פותר את כל הבעיות, אבל זה באמת... לא, אבל צריך פה ראייה למה שאת אומרת. זה באמת כמעט נשמע כאילו ששני אנשים מדברים. אבל ברור לי...
זה נשמע כמו כל ישראל
יש להם חלק פה במשפט, ואלו שאין להם, 1, 2, 3, ואחר כך רבי עקיבא אומר. אז זה נשמע כמו איזה... כן, כאילו שיש פה איזה ויכוח. אפשר להגיד שזה שני מקורות, כן? המשפט הראשון נכתב על ידי תנה אחד, המשפט השני תנה אחר. לפעמים הגמרא עונה בצורה הזאת. לפעמים. כשהגמרא רואה שיש סתירה פנימית בתוך המשנה, אז היא אומרת תשובות כאלה. אבל אני חושב שיש פה דברים הרבה יותר פשוטים. מי זה? אני אגיד את זה ככה. כל ישראל, כולם, יש להם חלק לעולם הבא, כולל אלו שאין להם חלק לעולם הבא. לא, קודם כל, הבנתי, אני רוצה להבין את המבנה של המשפט, המבנה התחבירי. כל ישראל, ללא יוצא מן הכלל, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, לכולם יש חלק לעולם הבא. זה מה שכתוב. זה לוגית, זה לא מסתדר, אבל זה מה שכתוב. עכשיו אני רוצה להבין את זה. יש פה שתי קבוצות. יש כאלה שאין להם, אבל גם אלה שאין להם זה לא יעזור להם. יש להם.
הם גם מפנים.
הם
מפנים, מה שנקרא. למה אין להם?
יש לי קצת ראיות מהמשך התלמוד שזה הכוונה, אבל... מה?
כשהוא התכוון שלגויים אין חלק בעולם הבא, אז אני לא הבנתי את הכוונה משיעורים קודמים, למה הם צריכים לבוא ולהגיד שמה ישראל?
הוא לא אמר שלגויים אין חלק בעולם הבא. זה מה שאמרת?
מה?
הוא אומר שאתה אמרת שלגויים אין חלק בעולם הבא.
לא, אלה שהם הגויים שאומרים שאת הדברים...
שמת לב? הוא לא אמר מה שאתה מייחס לו. הוא אמר שאלה שאין להם חלק עולם הבא, כשהם אומרים אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמיים והפיקורוס, אז אין להם חלק. הוא לא אמר שסתם גוי אין לו.
כשהם לא רואים את הכוונה.
כשהם אומרים את הדברים האלה. בסדר.
אפשר לחשוב שזה גם אלה שזה לא מעניין אותם, שאין חלק עולם הבא.
משהו כזה, כן. גם אלה שאין להם חלק. חלק לא מעניין אותם.
לא
מסיק
אותם.
גם להם שלא מתייחסים לזה, גם
הם. הם מתייחסים, כן. חלק וחלק. כלומר, זה לא יעזור לך.
יש פה אינפורמציה מובלעת שאיננה.
כן.
שהיא חסרה.
כן.
כדי להבין את המשמעות של הקבוצה ואלו שאין להם חלק בעולם.
כן.
מה יחסר אינפורמציה למשפט הזה?
למה אין להם חלק?
כדי לכלול אותם בהכללה הראשונה.
ההכללה הראשונה היא פשוטה. המשפט הראשון הוא כולל. נכון. והמשפט השני הוא לא כולל, לא כתוב כל.
נכון,
הוא מייחד. אז זאת אומרת שגם אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. והשאלה היא למה. אני רוצה להסביר לכם את זה על פי...
מאמינים ולא מאמינים.
לא, לא בכלל.
יכול להיות בגלל שזה לא מחייב את גן עדן.
אני רוצה להסביר את זה לפי פרשנותו של הארי. הארי. רבנו יצחק לוריה. מגדולי המקובלים במאה ה-16 בצפת. שאומר כך. כל ישראל... יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא. ככה הוא מסביר. כלומר, אותך לא יעזבו בשקט. לא זכית לעולם הבא, נגלגל אותך עוד גלגול, עוד קצת גיהנם, עוד קצת פה, עוד שם, צרות פה, שם. בסוף תהיה חייב להיות ראוי להיכנס. למה? כי עליך לא מבטרים. זה הכוונה. לכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. גם אלו שאין להם, אנחנו נדאוג בסוף שהם ייכנסו. אבל כמה צרות זה? זה לא משפט אופטימי כל כך מה שכתוב כאן. כי יכריחו אותי. זה מובן? למשל, השלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ. שלה, כן. שלה זה ראשי תיבות של הספר שלו. הספר שלו זה שני לוחות הברית, ראשי תיבות שלה. גם כן חכם מהמאה ה-16 בפראג ואחרי זה בירושלים, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, אומר, יש לו מקורות לזה, שלמשל, נשמתו של ישו הנוצרי, זה ייקח 50,000 שנה, אבל בסוף הוא יזכה לחיי עולם הבא. 50,000.
למה
לא? אז מה? יש רשימה בהמשך. יש רשימה. כן. עכשיו, אבל זה בכלל לא ברור מה המשמעות של הרשימה. מאוד מאוד לא פשוט. יפה. זה האישה התקועית, האישה החכמה מתקוע, שאמרה לדוד המלך, וחשב מה חשבות, לבלתי יידח ממנו נידח. שלא נהיה כמים הניגרים ארצה, אשר לא יאספו. ביטויים שיריים. ממש, וחשב מה חשבות, לבלתי יידח ממנו נידח. מה אתה אומר?
זה היה בעברית מה שעברת?
כן, אבל בעברית שירית. וחשב מה חשבות לבלתי יידח שואה אלואניה ממנו, מאיתנו נידח, אלא מקבץ נידחים, כולם חוזרים. אז זה בנמר גם נשמות, זה ההסבר של הארי. אבל אני רוצה עכשיו להעמיק עוד קצת. זה לא כל כך פשוט. אתם חושבים שמשפט אחד של המשנה זה קל להבין? בכלל לא. אני לא מבין למה כתוב כל ישראל יש להם. אני הייתי כותב כל ישראל יש לו. או כל הישראלים יש להם. ישראל זה יחיד. להם זה רבים. מה? יוצא לפי זה שהביטוי כל ישראל זה לא כל היהודים. אלא זה האומה כקולקטיב. כנסת ישראל. יש להם חלק מהעולם הבא. נשמת האומה. כלומר, אני אסביר פה איך אפשר לקרוא את זה כך. הגויים, האומות, יש להם שארית בנצח או לא?
כן.
לא.
למה?
כבר אמר הגוי החשוב, פול ולרי, שהתרבויות בנות תמותה הן.
נכון.
כלומר, הקולקטיבים האנושיים, בסופו של דבר מתפרקים, אז אין להם שייכות לנצח. אבל האומה הישראלית היא נצחית. לכן כל ישראל ככלל יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומה שיש לה אחרית בהיסטוריה.
אז בעוד 15-20,000 שנה, אז כל העולם יהיה כבר ישראל.
לא, לא חייב להיות. לא, לא. לא, 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 לא. אני אדבר על האומות. האומות כאומות. האדם היחיד בכלל לא נידון פה. אין פה דיון פה על האדם היחיד. האדם היחיד, יש לו חלק לעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא, זה נושא פרטי שלו. אם אנחנו מדברים על האומות, האם למשל לרומא יש חלק לעולם הבא? התשובה היא לא. רומא נעלמה מזמן, נכון? האם לבלגיה יש חלק לעולם הבא? אז השאלה, האם לזהות הקולקטיבית הזאת יש שייכות בנצח? אנחנו למדנו שלא.
הדיון על העולם הבא הוא חשוב?
מה?
הדיון על העולם הבא הוא חשוב?
כן, אני אגיד לך למה הוא חשוב. יש ספר חשוב מאוד, הנקרא הנסיך הקטן. מכירה? כן. הנסיך הקטן מגיע אל הכוכב לכת של הגיאוגרף. והגיאוגרף אומר, או, איזה יופי, אתה בא מכוכב אחר. בוא תגיד לי מה קורה שם. אתה בעצם מגלה ארצות. נכון? אז בוא תספר לי מה יש בך בכוכב, ואנחנו נרשום את זה בספרי הגיאוגרפיה. שהם הספרים החשובים בעולם. ככה אומר. נכון? הגיאוגרף אומר שספרי הגיאוגרפיה הם הספרים החשובים בעולם. למה הם החשובים בעולם? כי כותבים בהם את הנצח. כל מיני דברים זזים בעולם, אבל ספרי הגיאוגרפיה, זה נשאר, נכון? ואז הנסיך אומר, כן, כן, יש לי שלושה רגש, אבל אחד מהם כבוי, אבל מי יודע? אומר הגיאוגרף, כן, מי יודע? כותב שלושה רגש. ואז אומר לו, ויש לי גם פרח. אנחנו לא רושמים פרחים. למה אתם לא רושמים פרחים? אנחנו לא רושמים, אבל זה הדבר היפה ביותר שיש. כן, אבל זה, אנחנו לא רושמים דברים בני חלוף. אפמר, ולאז. אז שואל לנסיכר, מה זה בר חלוף? בר חלוף זה הכוונה ש... מה שקיצו קרוב. אבל אתם כותבים גם הריגש, והריגש נכבים? כן, אבל מה שחשוב זה ההר. הרגע, אז הפרח שלי בר חלוף? ואז זה המשבר הגדול בחיים שלו. כי הוא מגלה שמה שחשוב לו במיוחד, רקמת החיים שמהווה את עצם חייו, אין לזה שייכות לנצח. ומכאן ואילך, כל החיים של הנסיך הקטן הופכים למסע אחד גדול, שבו הוא מבקש להעניק ערך נצחי לפרח החולף שלו. אתה מובן? אז כנראה שזה מאוד חשוב, הדיון על העולם הבא. מובן? הנסיך הקטן לפחות אמר את זה. כה אמר אנטואן בסנט-אקזופרי. עכשיו.
אתה אומר שזה חשוב.
כן. שמה? הנצח הוא חשוב, השאלה איפה הנצח מתקיים? האם הוא מתקיים בעולם אחר או בעולם שלנו?
לא בפרט.
כן. אבל אני רוצה פה להסביר עוד קצת. אתם ראיתם את הפסוק ועמך כולם צדיקים שקראנו פה? נכון? כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמר כולם צדיקים. תגידו, עושים איתנו צחוק? ועמר כולם צדיקים? מה, ישעיהו הנביא לא ראה את המציאות? לא קרא את העיתון? לא שמע עליו סקר האחרון של מן הצמח? הוא היה, כולם צדיקים. אני תמיד חשבתי שבציבור יש צדיקים. ציבור זה ראשי תיבות, נכון? צדיקים, בינוניים, מורשעים. פתאום אומר לי, ואמר כולם צדיקים. למה הוא מתכוון? צריך לקרוא את זה ככה. ואמר כולם צדיקים. כלומר, כשאנחנו מסתכלים מצד הכלל, מצד הנשמה הכללית, אז צדיקים, ואמר כולם. אבל אם אנחנו מסתכלים מצד הפרט, אז יש צדיק, יש מי שאינו צדיק. לכן, אם אנחנו מדברים מצד כל ישראל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אם אנחנו מסתכלים מצד הפרט, יש כאלה שיש להם, יש כאלה שאין להם.
אבל זה מוזר, כי יש כלל, יש אתם מהכלל. אתה פה אומר, יש כלל, ובתוך הכלל...
הוא לא יוצא מן הכלל.
יש כל מיני דברים.
נכון, זאת אומרת, יכול להיות אדם שיש לו חלק לעולם הבא מצד שורשו הכללי, ושאין לו חלק לעולם הבא מצד פרטיותו. מה את אומרת?
אני חושבת
ש...
כמו עם הצדיקים רשעים, ומה אמרנו? בינוניים?
כן.
כנ"ל תם, איך זה בפסח?
תם
חכם, שכל האיכויות האלה נמצאות בתוך בן אדם, ומה שחזק אצלו, שאנחנו גם חכמים וגם רשעים וגם תמים וגם צדיקים וגם רשעים בתוכנו, ומה שאנחנו מתכוונים אליו ומה שאנחנו עובדים איתו במשך חיינו, זה מה שבולט. אבל שכל בן אדם יש בו את כל האיכויות האלה. ולא חלוקה, שזה מוחלט ככה וזה מוחלט ככה.
ואז מה?
ואז זה חינוך. ומש...
זה קשור למשפט פה. זה קשור למשפט פה.
מה למשפט?
תסבירי לי, אתה אמר שזה פירוש.
שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בגלל שבתוכה...
כל אחד...
הצדיקות, וגם רשעות, וגם זה.
אבל איך? אז הצדיקות היא מצד הכלל, אז כן, אני רק מוסיף על מה שאת אומרת, שהצדיקות היא מצד החלק הכללי, והרשות יכולה להיות מהצד הפרטי. כלומר, מצד שייכותי לכלל ישראל אני צדיק, מצד פרטיותי אני יכול להיות או צדיק או רשע. החלטה שלי. מובן מה שאני אומר?
כן. אבל אולי הרוב הוא צדיק גם.
אני אגיד לך, כתוב כולם. כתוב כולם.
זה יכול להיות עניין של זמן?
מה אתה מתכוון?
כמו שאמרת שהוא יחזור 50,000 שנה בחיים.
אז אמרנו את הפירוש הזה כבר.
כולם צדיקים.
אני אמרתי את הפירוש הזה כבר בהתחלה, בשם הארי. אני עכשיו התקדמתי כבר.
כן, כן, אבל אולי שכולם צדיקים, שזה גם עניין של זמן, ש... אם לוקחים את הזמן...
אבל הבנתי, אמרתי את זה כבר בשם הארי. לא, זה לא בגלל שאתה בלגי.
הוא לא חלשית. כשהארי אומר שכל שם נולד בעולם הבא...
שמעתי פירוש, כאילו, לא לזה.
אבל לא דווקא אותם.
כאילו שיש, לכל יהודי יש איזו נקודה שהוא צדיק, גם שהוא לא מודע לה. כאילו, גם אם הוא לא פועל דרכה, אבל כאילו יש לו את זה בארץ.
כן, נכון, זה יפה. אני רוצה בהקשר הזה להביא עוד העמקה קצת. כן, בבקשה.
אולי גם שכתוב בעמך כולם צדיקים, אז כשישראל מרגישים את הבעמך,
את הקרבה לקדוש ברוך הוא,
שהוא עמך,
עמך זה קרבה לקדוש ברוך הוא?
כן.
למה?
עמך זה כאילו...
העם שלך. כן. העם שלך, כאילו בעמך, כן. אבל זה שלך פה כתוב, זה של נקבה, עמך, כן, אבל זה פונה כלפי כנסת ישראל, יותר נכון.
גם
במקור
שלו?
כן, כן.
זה במקור שלו?
כן.
איך אפשר להגיד על זה עוד פעם, על כל העם, כל הקולקטיב של ישראל שהם צדיקים?
מצד הכלל, לא מצד הפעם.
גם על הכלל, גם על הכלל.
אני אסביר. שאלה אם אתה מבין מה זה כלל. מה זה כלל? אתה שואל מה זה כלל.
גם מה זה כלל וגם כל הכלל הוא...
לא, אבל אם אנחנו נבין מה זה כלל, אולי השאלה גם לא תהיה. מה זה אצלך כלל? מה זה? תסביר.
זה מהות של עם ישראל ביחד.
זה לא כל יהודי ויהודי.
זה הקולקטיב.
זה הנשמה הכללית. אז מצד הנשמה הכללית שלנו, אנחנו תמיד תיאורים, אנחנו בסדר, לבריאות. אני אגיד לך משהו שאומר למשל, אני רוצה להגיד משהו שאומר, רבי אברהם אזולאי. לא, זה לא אחידה. אחידה זה הרב חיים יוסף דוד אזולאי. נפטר בליבורנו בשנת 1806. כן. רבי אברהם אזולאי, לעומת זה, זה הסבא של הסבא שלו. היה תלמיד של הארי בצפת ובחברון. כתב ספר בשם חסד לאברהם, וגם ספר בשם משנת אברהם. ועוד הרבה ספרים חשובים. רבי אברהם אזולאי אומר, דבר שקצת קשה לבלוע אותו. אני אגיד אותו, אבל תדעו לכם, זה קשה לבלוע. זה להגיד אותו או לא? יש פה אנשים רגישים מדי. הוא אומר, דע לך, שכל מי שדר בארץ ישראל, הוא צדיק. ואף על פי שאינו כפי הנראה לעיניים, אז תדע לך שהוא צדיק. שהרי אם לא היה צדיק, הייתה הארץ מקיאה אותו. טוב, זה באמת קשה להבין, כי הנביאים... מה?
בזה שלחו את רוזנשטיין?
כי הרי הנביאים מלאים בזה שאנחנו לא בסדר. והנביאים איפה הם היו? הם היו פה. אז איך רבי אברהם אזולאי אומר שכל מי שדר בארץ ישראל הוא צדיק, שהרי אם הוא אולי הצדיק, הארץ הייתה מקיאה אותו. אנחנו ראינו פה רשעים גדולים מאוד, שחיו ונולדו פה, מתו פה. רשעים. אז על מה הוא מדבר?
שהם עדיין זמנים. שהם עדיין היו זמנים.
לא, מכן משהו אחר. בדיוק על הנקודה שדיברנו. מצד הכלל ולא מצד הפרט. הוא שייך לישות של צדקות. מצד... שבארץ ישראל יש כלל. בחוץ לארץ אין כלל, יש פרט. עד כאן מובן. טוב.
ברמה
אישית,
אם הוא יכול להגזים, אז הוא יכול
לצאת
עצמו כאילו בחוץ.
אז הוא יהיה בחוץ. צא בחוץ. נכון? מצאנו.
כל עם ישראל חטא, כל עם ישראל הוא גלה.
כל היהודים, כל הפרטים. כל הפרטים, לא הכלל. הכלל נשאר בתארתו.
אין שייכות שכל הכלל
נכתב. זה לא שייך בכלל. אין דבר כזה. לכן זה מה שכתוב, ואמר כולם צדיקים. לעולם ישוע הארץ.
לא, אז באמת, איך הגלות? כאילו, מה זה...
אז זה הפרטים.
הפרטים חטאו, לא...
נגיד לך, חטא של הכלל, אני רוצה להגיד יותר מזה. אני רוצה להגיד פה משהו מסוכן. אני רוצה להגיד משהו מסוכן. אני יכול להגיד משהו מסוכן? אולי יש פה אנשים רגישים. חטא של הכלל זה לא חטא. כי זה צפוי מראש. אני אביא לך דוגמה. בפרשת כי תישא, שקראנו בתורה שבוע שעבר, נכון? השבת קראנו את זה בבית הכנסת. פרשת כי תישא, נכון? זה הפרשה היפנית. כי תישא. אז שם כתוב, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא כועס, אומר למשה, אני נמאס לי מכם, אני אתן לכם את ארץ ישראל כי אני הבטחתי, אבל אני לא בא איתכם. אני שולח במקומי מלאך. נכון? הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, וגירש מפניך את האמורי ואת החיטי ואת היבוסי. אני לא בא. שם משה עושה מזה סקנדל, אומר, מה פתאום, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, בסדר, אני בא איתך. בסדר? יש איזה מין משחק כזה. אבל זה שהשם שולח מלאך, זה נחשב לדבר רע, בעקבות החטא, נכון? בפרשת משפטים, שנאמרה לפני חטא העגל, גם כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. אז יש פה סתירה. בפרשת כי תישא משמע ששילוח המלאך הוא בעקבות החטא. בפרשת משפטים זה לפני החטא. המפרשים שפכו על זה הרבה דיו. באמת הרבה דיו. אני רק רוצה להגיד לכם את דברי רש"י על זה. בפרשת משפטים, לפני החטא. רש"י אומר, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, בישר להם שעתידים לחטא. זאת אומרת, זה חלק מהתוכנית. אם זה חלק מהתוכנית, אז אל תבוא אלינו בטענות. מובן? יוצא לי בזה שחטא העגל, זה בילט אין. לא. לא. הפרט לא יכול להגיד את זה, כי לפרט יש בחירה חופשית. מה שאין כן ליחיד, מה שאין כן לכלל, שאין לו בחירה חופשית. יש איזה מין ניתוב כזה. יש איזה מין כיוון היסטורי שקבוע מאוד.
איך מתבלב הכלל?
כי אם זה דבר שלא תלוי באחריותי, אז הוא לא חטא?
חטא זה דבר... רגע, למה זה הכלל?
זה לא מובן.
מאוד מופשט, תראה, תלאי, הכלל הזה. מה הוא הכלל הזה? באמת זה מתבטא באמת. בעקרונות, בדרך, בגורל. נו, מה כאן? מבחינה מספרית, המספר האנשים
שחטאו בחטא, נו, מה? אבל רואים שם שהקדוש ברוך הוא שם יוצא מהכלים, הוא אומר שם, אני הולך לכסח את הצורה לכולם. אני שורף את המועדות. אני אומר, ואתה, אני חלי והחלם, ואעשה אותך לגוי גדול.
כמה אנשים חטאו?
כולם.
מספרים.
כולם.
למה? אנשים לא חטאו?
כולם חטאו.
לפי הפרשנויות, נשים לא חטאו.
כולם חטאו. אבל, לא, אבל, היו מעגלים מעגלים. יש אלה שהשתחוו לעגל ועשו אותו. יש כאלה שרק עזרו קצת, הביאו את הזהב, אבל לא עשו. יש כאלה שהסכימו. יש כאלה שאמרו, לא, אנחנו מעודדים. יש כאלה ששתקו וסמכו. כל אחד במעגל שלו. כל אחד אמר, אני שרה כל במעגל רביעי, במעגל חמישי, אני לא...
זה בני לוי, בני לוי.
עכשיו, הכלל הזה, באמת אני אתבטא, זה מאוד מעניין. הסרט הכללי, אותו יסוד שמדבר עליה, הקולקטיב.
כן, מה זה הקולקטיב?
מה זה הקולקטיב?
הקולקטיב זה מה שאני באספקלריה של כלל ההיסטוריה. מובן? זה מופשט, מה לעשות?
אם יש משהו נוסף להגיד על זה, לא רק זה... יש איזשהו, אולי...
אני אגיד לך משהו. למשל...
מורל של קולקטיבי.
תקשיב, תקשיב. בהר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך. למי הוא אומר ח? מי זה ח? אם זה כל אחד ואחד, צריך להיות כתוב, אנוכי השם אלוהיך. אם זה השם אלוהיך, אז מדבר על ישות אחת.
זה תשובה לשונית.
כן.
זה לא תשובה מהותית, אבל...
לא, זה אומר ש... לא, זה אומר דבר מאוד חשוב. שמעמד הר סיני לא נאמר לאנשים שהיו שם. אלא הוא נאמר גם לי וגם לך. כלומר, עצם זה שאני שייך לאותה זהות לאומית של עם ישראל, אז זה עושה את הדיבור ההוא אל האומה כנוגע לי. זה הכוון.
אדם הראשון שהיה בגן עדן,
הראשון שהוא חתם. כן. אז זה גם היה חלק מה... זה כאילו מה שאומרים בקבלה, שבירת הכלים, נכון?
לא. זה מהדורה חדשה של שבירת הכלים. שבירת הכלים זה הרבה לפני אדם הראשון.
זה היה בחירה חופשית שלו? לא, זה היה
תוכנית אלוהים. נכון, לכן זה באמת לא חטא. זה הכל, הפילו עליו תיק, אבל מצד האמת זה לא חטא.
עכשיו, בזה שהוא, הרי הוא היה במדרגה מאוד גבוהה.
זה נכון.
בזה שהוא
כביכול
חטא, אז בעצם סידר את הנפילה של כולם.
בוודאי, הכל מסודר.
אז איפה בחירה חופשית?
בהסתכלות הזאת אין בחירה חופשית. טוב, נכון, מה שם?
רגע, כעיקרון האישור של הבחירה הזו שלא נפרד את הקולקטיב, כאילו, אז יש להם חלק מהמאבק של כל היהודים מאז ועד היום, וכאילו...
כאומה. כאומה.
והפרט אלה שאין להם חלק מהמאבק,
זה מי שאיר? נכון. זה אחת האפשרויות, אמרנו כמה אפשרויות. טוב, זה רק מבוא, אחר כך אנחנו בכלל לא הסברנו מה זה עולם הבא, וגם לא הסברנו מה זה לעולם הבא, למה לא כתוב יש להם חלק בעולם הבא. לעולם הבא. זה בכלל לא עברית. יש עוד הרבה דברים, כן? טוב, נצטרך לראות את זה בפעם הבאה. בשבוע הבא.